אתם מאזינים לסייבר סייבר עונה שישית. סייבר תחית בריך וחם, הישר מהטבון של נועם רותם ועידו קינה. סייבר אורגינל, היזהרו מחיקויים. סייבר סייבר עונה שישית מופק על ידי פודקאסטיקו.
סייבר סייבר נועם רש,
סייבר סייבר עידוק,
וסייבר סייבר לאורחנו באולפן פרופסור אור דונקלמן מאוניברסיטת חיפה.
סייבר סייבר עידוק, סייבר סייבר נועם,
סייבר סייבר אור.
מוכר לכם מפרקים כגון מצעד הצפני של שנות ה-90, האם כדאי לעשות בחירות דיגיטליות?
הצביעו דף.
ו...
הפרק האבוד, הנעלם.
יגיע, יגיע הפרק הנעלם.
יום אחד.
והיום אנחנו באירוע מיוחד, נכון?
אנחנו היום חוגגים יום הולדת. כן, מזל טוב.
אנחנו חוגגים היום יום הולדת, אבל למי?
ברוכים הבאים למסיבת יום ההולדת של...
רגע, רגע, רגע.
כן.
מבזק.
חדשות הסייבר. סייבר. באולפן, ג'וני זילבר.
העיתונות האמריקאית חושפת, הפנטגון סורק את הרשת אחרי פרסומים על גנרלים, ומתמקד גם בציוצים שעלולים לגרום למבוכה. כלומר, ציוצים נבזיים בטוויטר. מסתבר שהצמרת הצבאית של ארצות הברית מורכבת מאוסף של צמר גפן מתוק על מקלות. אופס, עכשיו גם סייבר סייבר על הרדאר. בפרק הקודם סיפרנו לכם על הופעה של ביונסה שהופעלה בטכנולוגיה לזיהוי פנים. מאז, יותר מ-100 מוזיקאים הודיעו, לא נופיע במקומות שזיהוי פנים יופעל בהן. עוד מקום שזיהוי פנים לא עובד בו? החלק העליון של עידוק. בנימין נתניהו, ראש הממשלה ובנו של מחלף מפורסם, טוען כי הפך את ישראל למעצמת סייבר.
וכפי שהפכנו את ישראל למעצמה עולמית בנושא הסייבר, כך נעשה גם בבינה המלאכותית.
אלון כהן, מייסד חברת הסייבר המצליחה סייבר ארק, כתב, לא קיבלנו ממך דבר, כפי שלא קיבלנו דבר מברק ושרון. סייבר ארק הוקמה ב-1999 כחברת תפוזים.
ככה עוד את תפוז, אתה יודע למה.
והפכה לאימפריית סייבר רק כשנתניהו חזר לשלטון. וחדשות שאינן חדשות, הקרים בשירות ממשלת איראן תוקפים את ישראל בזודנות כופרה המצפינות את המידע ומשחררות אותו כמורת כופר. המילים זודנות וכופרה הן המצאות של עידוק, ואתן מוזמנות לשאול אותו מה המשמעות שלהן בטלפון 055-277-6766. ובחזית המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, הקרים רוסים רשעים הדליפו לרשת את משחק המחשב האוקראיני סטוקר 2, ליבה של צ'רנוביל. אך, איזה אסקפיזם מושלם, לברוח מכל המלחמות האלה למקום פשוט ותמים יותר, כמו צ'רנוביל. אם חששתם שאוקראינה תישאר חייבת, אל חשש. אוקראינים השתלטו מרחוק על תחנות רדיו וטלוויזיה ברוסיה, ושידרו הודעה מזויפת על פלישה אוקראינית. ברתי וסוסטר,
сегодня в 4 утра
ההודעה שודרה לכאורה בקולו של מנהיג רוסיה ונבל ג'יימס בונד, ולדימיר פוטין, באמצעות טכנולוגיית דיפ פייק. גם אני שלחתי פעם דיפ פייק לעידוק, אבל הוא אמר לי שלא ככה מבטאים את זה.
תושבי ישראל, אתם משלמים היום בעד מעשי שליטיכם.
ועוד חדשות, אם לא סבתם מהקרים וגיימרים. אם קניתם מחשב גיימרים עם לוח M מתוצרת גיגאבייט הטיוואנית, תדעו שאתם חולקים אותו עם האקרים. זאת תודות לדלת אחורית שהותקנה שם. כך לפי חברת המחקר אקליפסיום. על הדלת האחורית שלי יש מדבקה לאמור, הדלת השנייה שלי היא פלדלת. כשטכנולוגיה חדשה יוצאת לדרך, אני תמיד שואל את עצמי, ג'וני, מתי יעשו מזה פורנו? ובכן, בחדשות הטובות של השבוע, ברדיט אפשר לקנות פורנו AI. כן, כן, שמעתם נכון, ערומות שלא קיימות. המיזם הוקם על ידי שני סטודנטים למדעי המחשב, בתולים לערכת גורמים בתחום, במה שנשמע כמו התחלה של סרט שובב מה-80s. הממשלה הפדרלית בארצות הברית מאשימה את אמזון בתקלות אבטחה אדירות במצלמת הדלת / מגרסת הפרטיות רינג. בין השאר, כל עובד של רינג יכול היה לגשת לתמונות של כל מצלמה. אם אתם משתמשים ברינג, אתם מפוטרים מהזנה לסייבר סייבר.
כוס מיץ תפוזים טרי.
מוזמנים להזין במקום לפודקאסט תפוזים תפוזים.
התפוזים, התפוזים.
איך אפשר בלי פרי הדר?
ושוב חזרנו, אנחנו פה עם פרופסור אור דונקלמן, ואם אתה הבאת משרוקית צפצפה, איך אנחנו קוראים לזה?
זו שאלה נהדרת.
למי אנחנו חוגגים יום הולדת?
רגע, שנייה. היום אנחנו חוגגים יום הולדת 30 לקליפר צ'יפ.
30?
30.
הילד בן 30 ויש לו חום גבוה.
זה כי ה-CPU הזה נורא ישן, וככה זה היה פעם, הם מתחממים מהר.
מזל טוב, מזל טוב.
בקרוב אצלכם.
לא, מה? בוא תספר לנו על המערכת הזאת באמת, ולמה אנחנו חוגגים אותה.
אוקיי. הקליפר צ'יפ זה הייתה מערכת שה-NSA פיתח, בשביל לתת הצפנה, בלי לתת הצפנה.
אוקיי.
הקליפר צ'יפ זה בעצם הצ'יפ שעושה את ההצפנה בפועל, ועושה את השיחה המוצפנת מצד לצד, והוא בעצם זה שמכיל את ההצפנה ואת הקייסקו.
אז זה השבב שמיישם את הטכנולוגיה שה-NSA פיתח.
בדיוק. אפשר לשאול על זה קצת, ואני חוזר לפרק שלכם על קונברסו, זה בעצם הדאטאבייס של סילד שאומר לאיזה מוצר יש איזה מפתח. רקע היסטורי, בואו ייכנסו איתי למנהרת הזמן. אי אז בשנות ה-80.
אני אעשה אפקטים כי אין לנו תקציב לאפקטים.
לא, בוא נשתמש במנהרת הזמן האמיתית.
אפרופו הפרת זכויות יוצרים.
אז בשנות ה-80 אנחנו בדיוק סיימנו את המעבר הזה של קריפטוגרפיה מהעולם הממשלתי-צבאי אל העולם של האנשים הרגילים. אנשי AT&T.
חברת התקשורת גדולה והמשותפת פעולה עם NSA, אם אני זוכר ממסמכי סנודן.
בין היתר. הם הבינו שיש כאן מכונת זמן. אז הם הסתכלו אחרי שהם שמעו את הפרק על פרטיות. ואמרו, רגע, מה אנשים רוצים? תקשורת פרטית. שמעו את הפרק על קונברסו, אמרו, אנחנו צריכים לעשות תקשורת מובטחת פרטית.
אבל זה היה בשנות ה-80.
אבל זה היה בשנות ה-80.
ולא היה סלולרים לכל אחד.
ולא היה אפליקציות.
ולא היה, כן, אז מה הם עשו?
הם פיתחו טלפון מוצפן!
כי זה לא יכול להשתבש.
האמת שהפיתוח המקורי שלהם היה סבבה לגמרי לזמנו. ברוכים הבאים לקריפטוגרפיה 101 משנות ה-80. בואו נתחיל מ-AT&T. הם המציאו מערכת שנקראת TSD-3600D, שזה בעצם שיחת טלפון מוצפנת, שעושה ככה. אם שני הצדדים הם באמת טלפונים מסדרת ה-3600D, אנחנו מפעילים אלגוריתם שנקרא דיפי-הלמן להסכמה על מפתחות. אם אף אחד לא היה מתערב בעולם, אתה ואני היינו מחליפים מפתח, והיינו מסכימים על מפתח, לצורך העניין, 1, 2, 3, 4.
כן.
האמת שיש שם הרבה הרבה ספרות, אנחנו רואים רק את הכמה ספרות הראשונות. מה שהיום אנחנו קוראים לו ה-safety number.
בוואטסאפ, בסיגנל. בוואטסאפ,
בסיגנל וכל אלה. מציגים לכם 4 ספרות על הצד, אתם יכולים להגיד אותם לצד השני של השיחה, וכך אתם יודעים שהסכמתם על מפתח משותף, ויתר השיחה מוצפן ומוגן. המערכת של המפתח הפומבי מאוד מאוד צריך לדעת למי שייך המפתח הפומבי. למה? כי יש התקפת מה שנקרא האדם באמצע, שמה שהוא עושה הוא בעצם שולח לי את המפתח הפומבי שלו, ואומר שקוראים לו עידוק. ואז הוא עושה את אותו תרגיל איתך, וכמובן מזדהה להיות אור, ואתה מסכים איתו על מפתח, וכולם שמחים ומושרים. מכיוון שהמפתחות האלה אקראיים לחלוטין, אצלך הספרות יהיו 1, 2, 3, 4, ואצלי הן יהיו 5, 6, 7, 8.
לכן אם אתה מנסה לעמוד באמצע ולתווך את המפתחות האלה, אתה לא תצליח, כי הספרות שאור יראה אצלו והספרות שאני יראה אצלי, הן שונות.
אז יש אדם באמצע, אנחנו לא יודעים שהוא קיים, אבל כשאני אקריא את הספרות, אני אקריא 1, 2, 3, 4, ואתה תקריא 5, 6, 7, 8, ואז אנחנו נגיד, רגע, משהו קרה פה, מישהו יתערב.
בדיוק.
בואו נדבר על דברים לא מעניינים.
נכון.
ולא חשובים.
מה אפים?
סליחה.
סליחה, עד כאן.
אתם ידעתם שנטול גלוטן זה לא ממש טעים?
כן.
אז זאת הייתה המערכת, הם חזרו בזמן אחורה לשנות ה-80, והתחילו לפתח אותה, ב-92 הם הוציאו את המוצר. העניין הוא שבזמן הזה אנשים רצו עוד ועוד הצפנה חזקה. ואתם יודעים למי טובה הצפנה חזקה?
טרוריסטים!
חמוסים!
פדופילים!
למורים!
רגע, שנייה. הצפנה חזקה זה מצוין לאזרחים.
כן, ברור.
נכון?
שהם פדופילים וטרוריסטים.
או חמוסים.
חלקם.
אז מגיע ה-NSA ואומר, אויה! האינטרנט יהיה מוצפן, אנחנו לא רוצים הצפנה חזקה.
זה לא נעים לנו.
אז הם באים ומעלים את הרעיון הבא שנקרא Key Escrow.
אסקרו, רק נגיד את הביטוי הזה, זה בנאמנות. זאת אומרת, אני רוצה להעביר לך כסף, אבל אני לא סומך עליך שאתה תעביר לי את המוצר, אז אני מעביר את הכסף בנאמנות למישהו, וכאשר אתה מעביר לי את המוצר, אני אומר לו, אתה יכול להעביר לו את הכסף. אתה לא סומך עליי שאני אעביר את הכסף כשהמוצר אצלי, אז אתה גם סומך על אותו אסקרו, ואומר, זה לא שאני אגנוב לך את הכסף, כי זה אצל אסקרו, זה אצל הגורם השלישי.
הגורם הנאמן. כן. איך עובד כי אסקרו? אנחנו רוצים לתת לאזרחים הטובים הצפנה חזקה.
כן, מותר להם, זכותם.
ולאזרחים הרעים...
אלה פדופילים וטרוריסטים.
אנחנו לא רוצים הצפנה חזקה.
לא, לא, לא.
אז יש את האפשרויות. או שמראש נתייג את כל האזרחים.
Challenge accepted.
סין מוסרת, תחזיק את הבירה שלי.
אפשרות אחרת היא כזו. נעשה לכולם הצפנה בטוחה, עם מפתח סודי, ואת המפתח הסודי, נשים בחוץ בטבעה שכתוב עליה, NSA תפתח אותי אם אתה רוצה.
לא, מפתח של NSA לא לגעת.
כתוב, מפתח של NSA, break glass if you think this is a terrorist.
במקרה חירום פרוץ.
בדיוק, אז זה הרעיון.
ואז אני ואתה מדברים, ואנחנו מעבירים בינינו מידע פרטי, סודי, אישי, whatever, ואנחנו סומכים על ה-NSA, שמכיוון שהוא יודע שאנחנו אנשים טובים, הוא לא ישתמש במפתח הזה, לא, לא, לא.
ומה יכול להשתבש כאשר סומכים על ה-NSA?
הרי ה-NSA גם לא עושה דברים כאלה בעצמו, וגם אין בו עובדים שמשתמשים לרעה במידע שלו, וגונבים אותו.
או מדליפים אותו.
וגם אין קבוצות כמו Shadow Brokers, שגונבים מידע מה-NSA ומוכרים אותו להקרים ברחבי העולם, כולל לאזרוס.
אז אם ככה, זה פול פרוף. פול פרוף.
כן. כן.
אבל think of the children!
אני אזכיר שכשאתה עושה משהו full proof, אז הם ימציאו better fools.
ואני מזכיר שאם אתה חושב על ילדים, יכניסו אותך לרשימה מיוחדת.
שמישהו יחשוב על הילדים, אור.
זה לא בדיוק המשפט הנכון בהקשר של דיוני פדופיליה. אבל בואו רגע נשים בצד את כל התלונות המאוד מוצדקות שלכם, בואו רגע נדבר על הטכנולוגיה, כי היא נורא נורא מגניבה.
כן, אז ה-NSA מחזיק את המפתח, ולא ישתמש בו לרעה, ואני ואתה יכולים לדבר באופן בטוח. בניקוי ה-NSA.
זה טיפה יותר מסובך מזה. ה-NSA בעצם פיתח מנגנון Key Escrow, שמתבסס על טכנולוגיות שלהם, שהם פיתחו בפנים.
הם אמרו ל-AT&T, תקשיבו, מה שאתם עושים זה בעייתי, אבל אנחנו ניתן לכם משהו יותר טוב.
כן, הם פיתחו את זה כי הם הבינו שיש דרישה של אינטרנט מאובטח, ושהם לא מוכנים שיהיה להם...
עיוורון אינטרנט.
עיוורון אינטרנט, והם לא יוכלו לקרוא את השיחות המעניינות. עכשיו, למה טרוריסטים השתמשו דווקא במנגנון הזה להצפנה? לא ברור. אבל עוד בשנות ה-80-90, זה עוד היה אפשר להניח שזה באמת משהו שיקרה, כאילו, זה הטלפונים המובטחים היחידים. וכאן אפשר להפנות לעוקץ שעשה FBI או באוסטרליה עם הטלפון לגנבים.
כן, ה-FBI הריץ את החברה שעבדה בעיקר באוסטרליה, ביבוא של סמים.
אנום, קראו לזה אנום. אנום. אנונימוס או...
כן, אבל אז, בסוף שנות ה-80-90, היה רק טלפון מוצפן אחד. זאת אומרת, היית יכול לקנות רק את הזה של AT&T. אז הרעיון היה כזה, הם פיתחו את הקליפר צ'יפ, שהכיל בתוכו כמה אלגוריתמים, חלקם יהודיים ומיוחדים שה-NSA פיתח בעצמו, וחלקם יחסית יותר כלליים, פלוס מנגנון של ה-Key Escrow. ואיך זה עובד? קודם, בדיוק כמו בשיחה של AT&T, עידוק ואני מחליפים מפתח, ומסכימים על מפתח סודי, והכל טוב ויפה, ואנחנו יכולים להקריא אחד לשני את ה-Safety Number. כולם שמחים ומאושרים. עכשיו לוקחים את המפתח הזה, ומצפינים אותו לא תחת מפתח אחד של ה-NSA, כי ברור שאם יהיה רק מפתח אחד ל-NSA, זה לא ייגמר טוב. מצפינים אותו תחת מפתח מיוחד למכשיר. לכל מכשיר שהוא יוצא מהמפעל, יש מפתח סודי מיוחד רק של המכשיר, והמפתח של השיחה של עידוק ושלי מוצפן תחת המפתח של המכשיר.
איזה מכשיר, שלי או שלך?
מהצד שלי משלי ומהצד שלך שלך. זאת אומרת, הוא יהיה חייב להיות מוצפן לשני הצדים, אם ה-FBI רוצה להזין לאחד מאיתנו, יש לו צו האזנה לאחד מאיתנו, שהוא יוכל להזין לשיחה, אז שולחים את זה משני הצדדים. עד כאן, זה חצי הגיוני, יש רק בעיה אחת. איך ה-FBI או ה-NSA ידע את המפתח של המכשיר?
אני מציע ברוח הבירוקרטיה, שכל אחד שקונה מכשיר טלפון, צריך למלא טופס ל-NSA, ולתת את מספר הטלפון שלו, את הפרטים שלו, ואת הצופן.
אז היצרן, פשוט לכל קליפר צ'יפ, יש מספר מזהה, ויש מפתח.
אני רוצה להעלות פה בעיה קטנה, שאולי היא לא הבעיה החשובה ביותר בכל הקלאסטר פאק הזה. אם היצרן יודע מה הצופן, וה-NSA יודע מה הצופן, והצופן הזה הוא קבוע כי הוא מוטבע בשבב, אז ברגע שהוא נפרץ, נודע, דלף פעם אחת, הטלפון הזה גמור מהבחינה הזאת.
אתה לא סומך על היצרן? עידוק, אני מרגיש פה איזה חוסר אמון בסיסי ביקום. תכף תגיד שאתה גם לא סומך על ה-NSA.
אני לא אגיד דברים כאלה באופן פומבי לעולם. אני סומך על ה-NSA.
אני סומך על ה-NSA. ועל ה-FSB.
להבדיל.
להבדיל. נועם ריש, על מי אתה סומך?
על אבינו שבשמיים.
זה, מה זה דרך להוריד את הווייב?
כן, אם הורדנו את הווייב, אז נעבור לפרסומת.
הפרק בחסות מסעדת שופן, בר שבע. שופן, כשמתחשק פינוק של בשר. כבר שנים שמסעדת שופן היא שם נרדף לסעודה משובחת בבירת הנגב. כאן תוכלו ליהנות מהטעם הממכר של בשרים שמכינים על השיפוט. הארוחה במסעדת שופן מתחילה עם 25 סוגי סלטים פותחי תיאבון, ממשיכה בלאפות חמות חמות לניגוף, ומסתיימת בכוכבי הארוחה, בשרים עסיסיים שעושים שמח בפה. שופן, מקס נורדאו 5 באר שבע, פתוח כל יום עד חצות. להזמנות 08-628-1291. שופן.
חזרנו, אור דונקלמן, פרופסור ונועם ריש. אנחנו מדברים היום על הקליפר צ'יפ, מזימה משונה של ה-NSA לאפשר לאנשים...
לאפשר לעצמם להאזין לכל תעבורה לכאורה מוצפנת.
למה אתם כאלה נגטיבים? אנחנו נותנים הצפנה חזקה לאזרחים, ובאותה הזדמנות גם ממשיכים לקרוא אותה. למה ישר בשליליות? למה ישר...
זה מוכר פודקאסטים.
שליליות מוכר פודקאסטים? כן. הבנתי. טוב, אז תראו, המפתח של המכשיר... אנחנו לא נשים אותו בענן, לא היה ענן בשנות ה-80 וה-90. אנחנו נשים אותו בקובץ שפשוט מחזיק את המפתחות, אבל אז הקובץ הזה דולף וזה לא טוב, כמו שאתם כבר יודעים.
יש לי רעיון, אולי נצפין אותו, והצופן יהיה אצל...
הג'ינג'י.
רק אצל ה-NSA, ואצל היצרן, ואולי אצל עוד כמה גורמים.
אז למרבה המזל, יש טכנולוגיה שנקראת secret sharing, שמאפשרת לצמצם את הסיכון הזה. לוקחים את המפתח... הסודי של המכשיר שאותו אנחנו רוצים לשמור, ובמקום לשמור אותו את רצף הביטים הזה, אנחנו מייצרים ממנו שתי מחוזות אקראיות, שבלי להחזיק את שתיהן, לא ניתן לשחזר את המפתח.
ואז אנחנו נותנים אחד למישהו שאנחנו סומכים עליו, ואת השני למישהו שפחות.
אז אחד אנחנו נותנים למשרד המשפטים האמריקאי, אחד אנחנו נותנים למשרד האוצר האמריקאי, והם אמורים לתת את החלקים האלה ל-NSA, רק בהינתן צו בית משפט.
אני חושב שהשיטה הזאת היא הצפנה באמצעות בירוקרטיה. כי הסיכוי לשכנע שני משרדים לשלוח לך את הצופן, וגם ששניהם יצליחו לשלוח לך את הצופן, הוא כל כך, כל כך קטן.
שזה בדיוק המטרה. אבל, כמו שאמרתם קודם, מהרגע שהמפתח הסודי של המכשיר נחשף, זה לנצח. זאת אומרת, אם ה-FBI יש לו סיבה להאמין, שאתם עכשיו לא מעבירים מתכונים של עוגות חמוסים, אז הוא פונה לבית משפט, מקבל צו, הולך למשרד המשפטים, הולך למשרד האוצר, ומשחזר את המפתח של המכשיר שלכם, ואז הוא יכול לשמוע את כל התעבורות, גם ההיסטוריות שלכם וגם העתידיות. זאת אומרת, זה לא...
המכשיר הזה שרוף, ואנחנו כמובן לא יודעים על זה, מכיוון שבשלב ההוצאת הצופן הם לא רוצים, זה יהיה סודי כדי שלא נשבש ראיות, אבל עד שיהיה משפט ויגידו, ככה פרצנו לכם למכשיר, אנחנו לא נדע שהמכשיר שלנו פרוץ.
נכון מאוד. וזה יצר הרבה בעיות, והיו הרבה תלונות על הקיאסקו, בכלל, כמתודה.
אני רוצה רק להזכיר שדיברנו על זה גם בפרק של קונברסו, ההצפנה היום של צ'אטים בסיגנל, שהיא הסטנדרט, הגולד סטנדרט לדבר הזה, זה שיש מפתח חדש לכל הודעה. זאת אומרת, שאם אתה גונב מפתח, אתה יכול לקרוא רק את ההודעה הספציפית שהמפתח הזה נוצר עבורה, לא אחורה ולא קדימה, בניגוד לקונברסו, שאתה יכול שלוש שנים עכשיו לקרוא את כל הארכיון ואת כל העתיד.
אז בקיאסקו המקורי, באמת...
אז בקיאסקו המקורי בעצם, אם אני נותן את זה, אז הם יכולים לקרוא את כל ההודעות אי פעם שנשלחו, אם הם שמרו, אם הם שמרו את זה ב-NSA, כאילו הזינו ושמרו את זה מוצפן, אז הם יכולים לפתוח את ההצפנה ולקרוא את כל ההיסטוריה.
נכון. אז, וזה כמובן טכנולוגיה נורא בעייתית, כאילו בכלל כל הקונספט הזה של קי אסקרו.
אני חושב על זה שבעצם נניח שסיגנל היו מוכנים ויכולים לתת ל-NSA את המפתח של שיחה מסוימת, בגלל שיש איזה צו או משהו כזה, נניח בעולם תיאורטי, אז הם יכולים להגיד, אוקיי, יש לנו צו מינואר 1 עד ינואר 29, אנחנו נותנים לכם רק את המפתחות שהונפקו בתקופה הזאת, ואז אתם יכולים, יש לכם את כל המידע כי צוטטתם לו באוויר, אתם ה-NSA, אבל אתם יכולים לפענח רק את התקופה שלגביה יש לכם צו.
נכון, נכון מאוד.
ואילו בצ'יפר קליפ הזה, צ'יפ קליפ, 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 ברגע שקיבלת את זה, זה כאילו קיבלת עכשיו את הטלפון עצמו לידיים שלך, ואתה יכול לקרוא את כל מה שאתה רוצה.
נכון מאוד. עכשיו כאן צריך גם להבין, ששוב, אנחנו חוזרים לתחילת שנות ה-90, זה שיחות טלפון, זאת אומרת, הרעיון היה שיחות טלפון מוצפנות, זה די קל להקליט את כל השיחות טלפון הללו. אחת התלונות הייתה על זה שיש פה באמת יכולת לקרוא את כל ההיסטוריה ואת כל העתיד, אבל זאת לא הבעיה העיקרית עם הקי אסקרו. ואחת הסיבות שאנשים נורא לא אהבו את הקי אסקרו, ועדיין נורא לא אוהבים את הקי אסקרו, זה עובדה הבאה. עידוק.
שלום.
האם בביתך אתה מחזיק מעבדת סמים?
בהצעת פרקליטי אני בוחר לא לענות על השאלה.
נועם רייש?
בהצעת פרקליטו של עידוק, אני בוחר שהוא לא יענה על השאלה.
אז הנה הבעיה, נכון? אנחנו בבית שלנו יושבים בבית נעול היטב, ויכול להיות שאחד מאיתנו, לא עלינו, מכין מאפים נטולי גלוטן.
ידעת שנטול גלוטן זה...
לא טעים.
לא כזה משנה מבחינה בריאותית, אלא אם יש לך אלרגיה ספציפית לגלוטן.
כן. אתם ידעתם שגלוטן זה בעצם חלבון? פפטיד, יש לציין.
מה זה, שהוא מסתדר עם שומנים?
אני לא זוכר, הוא מסתדר עם שומנים. הוא נקשר לכל מיני דברים. בגלל זה זה גם הופך את הדבק וזה הופך לדביק. טוב, בכל אופן, אתם בבתים שלכם נועלים את הדלת ועושים דברים פרטיים.
ול-NSA אין מפתח לדלת שלנו.
זה שערוריה שאין כדוגמתה. אני מציע שאנחנו נשים מתחת לשטיחון כניסה שלנו עותק של המפתח, אם ה-NSA רוצה לבוא לבדוק שלי אין מעבדת סמים של אל-קאידה במרתף. א', שיבנו לי מרתף, ב', שיבנו לי מעבדת סמים, ג', שיבאו לי מישהו מאל-קאידה, ואז יפתחו את הדלת לראות שאין לי כזה דבר.
כן, אני מוכן לתת 5% פיינדרס פי בשבילם אם הם מתעקשים.
5% מפעיל אל-קאידה? איזה 5%?
זה אפשר לשאול את NSO, יש להם את הכלים.
חברים, טט קזינסקי התקשר, הוא מסר שהשיחה שלכם ממש... חשודה ומפוקפקת.
כל עוד זה לא השאלית הסעודי, כולנו שמחים ומאושרים. בכל אופן, מה זה הרעיון הזה? אנחנו פושעים עד שלוחך אחרת?
מסתבר.
נועם רייש, לא מדברים עליך באופן ספציפי, באופן כללי.
באופן כללי, ה-NSA במהלך הזה אומר, כולם חשודים, כולם עשויים להיות בעייתיים, ולכן זה כמו לשים בעצם צמיד מעקב אלקטרוני לכולם, ולא רק לאנשים שהם פושעים, מורשעים, שאנחנו יודעים שעשו את מה שעשו, כולם נשים צמיד אלקטרוני, אם במקרה נחשוד שאתה עושה משהו, נבדוק איפה הצמיד שלך נמצא, היום זה נקרא טלפון אגב.
לא הכלי של השבק?
ובעצם זה אומר שהתפיסה הפוליטית, האתוס הזה, הדמוקרטי האמריקאי, שאתה זכאי לפרטיות, לחופש, לעשות מה שאתה רוצה כל עוד זה, חוקי, ושאין לך שום, אתה לא אשם עד שהוכח אחרת, אתה חף מפשע עד שהוכח אחרת. אז כל זה, ה-NSA אומר, לא.
ראשית כל, כן. שנית, מה עם הביטחון הלאומי? מה אתה חושב, שאמריקאים יכולים למנות שרים לביטחון לאומי, ופתאום יהיה להם ביטחון לאומי? מה פתאום?
אתה רומז פה שהמזימה הזאת, לא רק שלא מגינה על הביטחון, אלא אף מסכנת אותו, מכיוון שאם הצופן הזה ידלוף באיזושהי דרך, אז בעצם אפשר יהיה להאזין לכל אוכלוסיית ארצות הברית שיש לה את הטלפון הזה, וגם אם אתה לא ה-NSA, אלא גורם יותר עוין?
לדוגמה. עכשיו, אם זה היה רק נכנס לטלפונים, ואני רוצה להזכיר שבסביבת תחילות שנות ה-90, רובנו השתמשנו רק בטלפונים קוויים, ואיפשהו במהלך שנות ה-90, יותר ויותר אנשים עברו לטלפונים ניידים, חצי צרה. אממה, הם גם הוציאו את הפורטזה צ'יפ, שזה רכיב PCMCIA, פקמקיה. אם כאן אתם חייבים לשים לי כזה מנהרת הזמן, מה זה דיסטורשן, עתיק יומין?
פעם לפני שנים רבות, מחשבים ניידים היו מגיעים עם כרטיסי הרחבה בתקנים שונים ומשונים. אחד מהתקנים האלה נקרא PCMCIA, או בעברית פקמקיה, והיו שמים רכיב פקמקיה שעושה את התקשורת. נגיד, לי פעם כרטיס התקשורת ההלכותי לא היה בילטין בתוך הלפטופ, היה צריך לחבר כרטיס חיצוני, הם הכניסו את הקליפר גם לרכיב פקמקיה שכזה, ואז לפטופים וכל מי שעושה תקשורת הלכותית היה גם כן צריך להשתמש ב...
קליפר!
הקליפר הזה בעצם הקיף את כל הדרכים של האמריקאים באותם הימים לבצע תקשורת מוצפנת?
הם רצו, הם רצו.
זאת הייתה התוכנית.
זאת הייתה התוכנית. מה שקרה בין 93 כשיצא ה-TSD 3600E with NSA Insight, טו-טו-טו-טו, אחלה זמן לפרסומת, אני רק מציין, NSA Inside, אתה עובר לפרסומת, רוצים לעבוד בשבק? כן, כן.
אפשר אולי לאמץ את NSO Inside, זה גם...
או, וואו, לא, אבל NSO, טוב, NSO עשו את האמת, זה מה שקורה אחר כך, כשעוברים לתקוף את האנדפוינט. Long story short, איפה היינו? כן, סליחה, שנייה, סליחה, אני מתנצל. סליחה.
אמרו לנו לקשור את הקפיצים באזיקונים, אבל נראה לי שצריך לקשור את האורחים.
שנייה, רגע.
התקבלת ל-NSO.
או לשבק. אז כשיצא 3600E, שהוא כבר מכיל NSA Insight, זה היה אמור להגן על תעבורת טלפון מוצפנת, הבעיה שהמכשיר עלה משהו כמו $1,000. רוב האנשים לא קנו אותו.
אתה זוכר את הימים שאנשים לא קנו מכשירים ב-$1,000?
כן.
We do have... one more thing.
מכשיר טלפון מוצפן. אז הם הוציאו מכשיר טלפון כזה, אחר כך הם הוציאו את הרכיב PCMCIA, אבל במקביל, האינטרנט פרץ, וכאילו, אנשים התחילו להצפין בתוכנה ולא בחומרה. ההצפנה נעשתה שם בחומרה, ברכיב, בתוך הקליקר שיושב עמוק 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 בפנים. היו גם כל מיני בעיות, ב-93, מאט בלייז לקח את אחד מהקליפר צ'יפס הללו.
מאט בלייז הוא האקר ועיתונאי כזה?
הוא האקר ופרופסור למשפטים ופרופסור למדעי המחשב, הוא מעורב מאוד חזק בדפקון ובווטינג סקיוריטי. חומץ של בחור. אז הוא עבד בזמנו ב-AT&T, והוא לקח את הצ'יפ הזה והתחיל לשחק. עכשיו, מסתבר שבתחילת השיחה, כמו שאמרתי, יש את המפתח המוצפן, זה בתוך שדה שנקרא LEAF, Low Enforcement Something Field.
Access Field.
Low Enforcement Access Field. ומסתבר שיש כל מיני הגנות כדי שאנשים לא ייקחו את המפתח מתחילת השיחה שלי ושל עידו, ונשים אותו בתחילת השיחה שלי עם נועם רייש, כדי לבלבל את ה-NSA שיוכל לפענח את השיחה. אז הוא בדק כל מיני דברים, אז הוא גילה שבאמת אי אפשר להעביר את הליף הזה משיחה א' לשיחה ב', אבל אפשר לייצר ליפים מזויפים בעבודה מאוד מאוד קטנה. זאת אומרת, אפשר לייצר ליפים שיגרמו לקליפר לטעון אותם ולקבל אותם בעבודה מאוד מאוד קטנה, מה שאומר שהקליפר בעצמו, כל הפרוטוקול מסביב שם, גם כן טיפה בעייתי.
עכשיו, למה כל כך קל לזייף אותם? בגלל שההש שלהם היה 16 ביט. עכשיו, 16 ביט, עם כל הכבוד, לא דורש כוח מחשוב עצום כדי פשוט לנסות את כל האפשרויות.
עם 16 ביט סקיוריטי, לא קונים במקולת.
להפך, קונים במקולת בחינם.
אני, I stand corrected. אז דבר אחד, דבר שני, הצופן עצמו שהם השתמשו בו היה באמת סקיפ ג'ק. שזה צופן שה-NSA פיתח, הוא לא סיפר ה-98 מה הם שמו בפנים.
ואנשים הסכימו להשתמש.
כן, ואם למדנו משהו, זה שאם אומרים לך שצופן כלשהו הוא בטוח, אתה צריך להאמין להם, אין לך סיבה לפקפק.
זה ה-NSA, אם הם לא יודעים מה בטוח, מי יודע?
או, שאלה מצוינת, אלי ביה, פרופסור אלי ביה מהטכניון.
שזאת בדרך כלל התשובה ל...
מי יודע משהו.
מי יודע מה לא בסדר עם הקרימפטוגרפיה.
אז 5 שנים אחר כך, ב-98, ה-NSA הבין שכל הפרויקט הזה בחומרה הוא כישלון קולוסלי, כי אף אחד לא רצה לקנות חומרה שמאפשרת ל-NSA להזין להם.
$1,000.
ובמקביל יש הצפנה בתוכנה בטוחה, ובמקביל ובמקביל, אז אמרו, טוב, בואו נחייב את כולם לעבוד בקיוסקו בתוכנה. גם כן לא רעיון שהיה כזה מוצלח, אז הם פרסמו את כל הספקס, כולל את האלגוריתם סקיפג'ק, ב-98. אנחנו גם חוגגים 25 שנה לדיקלסיפיקציה של סקיפג'ק. ומה שקורה, זה הדבר הבא, אנשים מתחילים לנסות לשבור את סקיפג'ק, כי זו הדוגמה הראשונה שהייתה לנו של צופן שה-NSA פיתח בפנים, בלי לספר לאף אחד מה הוא עשה.
מהקוד עצמו, ממה שהוא עושה על פניו, אפשר היה להבין שהוא בעייתי או שהוא...
זה היה רכיב חומרה טמפר רזיסטנט שאתה לא יכול להתחבר אליו. ולכן נגיד העבודה של מאט בלייז הייתה לנסות להתאים לו דברים ולראות איזה ריג'קטים הוא מקבל מהצ'יפ. לא היה תיאור תוכנתי, היה אפשר לעשות ריברס אנג'נירינג לצ'יפ. אני מניח שבמעבדות מאוד מסוימות בסנט פטרסבורג כן עשו לזה ריברס אנג'נירינג, יתר העולם פחות. סקיפג'ק, אני רק רוצה לציין, אנחנו חוגרים, כמו שאמרתי, 25 שנה, עדיין לא הצלחנו לשבור אותו. זאת אומרת, אין לנו התקפה כנגד סקיפג'ק, שהיא יותר טובה מלנסות את כל המפתחות האפשריים הקיימים.
אבל זה גם לא יותר מדי ביטים, זה 512 או משהו, לא?
לא, לא, זה 80 ביט מפתח סימטרי, זה 80 ביט מפתח סימטרי, שהיום כמובן זה לא מספיק סקיוריטי, אבל, וזה הדבר היפה, שנה אחרי שיצא סקיפג'ק, כבר יצא מאמר, שהראה איך לשבור 31 מתוך 32 שלבים של סקיפג'ק. עכשיו, טיפה איך עובדים צפנים, יש לנו איזה משהו שנקרא שלב שחוזרים עליו כמה וכמה פעמים. סקיפג'ק מכיל 32 שלבים כאלה, וההתקפה הכי טובה הידועה לנו היום, הומצא אחרי שנה, הזכרתי קודם את פרופסור אלי ביאם מהטכניון, פרופסור אלכס ביריוקוב היום מאוניברסיטת לוקסמבורג, ופרופסור עדי שמיר ממכון ויצמן, שפשוט פרסמו התקפה ששוברת 31 מתוך 32 שלבים של סקיפג'ק. זאת אומרת, הכל, כל הסיקיוריטי, כל מה שאנחנו יכולים להגיד, זה לא נשבר, זה רק בגלל שלאלי ועדי היו דברים אחרים לעשות. בגדול.
האם לפחות כקריפטוגרף אתה מתרשם לטובה מהאלגוריתם הזה שנוצר בשנות ה-80 המאוחרות ועד היום לא פוצח?
אני אענה בשתי תשובות. התשובה שתאפשר לי להמשיך לקבל ויזות לארצות הברית, אני התרשמתי מאוד מהיכולת של ה-NSA לייצר צפנים ש-30 שנה אחרי לא נפרצו.
בעצת עורך דינך.
בעצת עורך דיני, אני אציין שצופן שכל מה שמחזיק את הבטיחות שלו זה שלב נוסף מתוך 32, איננו משרה בי את תחושת הביטחון שאני מצפה מצופן איכותי ומוצלח כאילו יצא ממעבדות סייבר סייבר.
לב.
אין באמור לעיל להוות איזו המלצה באיזה צפנים להשתמש.
או לא להשתמש.
או לא להשתמש. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דעתה מחר. Terms and Conditions Apply.
טוב.
אז זה בעצם מה שהיה ב-98, עבר דיקלסיפיקציה, ומאז כמובן הפסיקו להשתמש במערכת הזאת. אז צריך לזכור שברקע יש לנו את מלחמות הקריפטו, שבהן אנשים רוצים להצפין, כי להצפין זה טוב, והממשל מנסה למנוע מהם להצפין, כי להצפין זה רע. מה שקורה, מלחמות הקריפטו נגמרות, ובאמת, בסוף שנות ה-90, אפילו ה-NSA ממליץ לכולם ואומר, חבר'ה, עזבו אתכם מקי-אסקרו, עזבו אתכם מהכל, תצפינו הכי חזק שלכם, ותגבירו את הבטיחות. כי א', הם מבינים שהוא צריך להגן על כולם, וב', הם מבינים שיש מטה-דאטה שהוא לא מוצפן, וג', כשהם רוצים להשיג את המידע, הם פשוט פורצים למכשיר הקצה. ולכן אנחנו חשבנו שזהו, בתחילת שנות ה-2000 היינו בטוחים, יצא AES, הצופן החדש, ה-NSA פתח עונה חדשה של בואו נשתמש בצפנים בטוחים, עזבו אתכם, הקריפטו וורס, נשים אותם מאחורינו, כולנו נלך שמחים, מאושרים, מחובקים אל השקיעה. אבל, בשנים האחרונות אנחנו רואים בעצם חזרה של הקי-אסקרו בכל מיני רעיונות, זה תמיד צץ, ואם בשנות ה-80 וה-90 זה היה סביב הנושא של national security, היום זה think of the children.
טרור ופדופיליה הם משמשים לא רק טרוריסטים ופדופילים, אלא גם ארגוני ביטחון, מודיעין, אכיפת חוק, כתירוץ להכל.
בעצת עורך הדין שלי, אני אמנע מלהגיב לטקסט שאמרת עכשיו. אז זה בעצם מה שקורה, באוסטרליה ניסו לעשות כל מיני חוקים בנושא הזה, בבריטניה, והיום אפילו מדברים על קי-אסקרו לא רק לתקשורת נתונים, אלא בעצם גם להצפנת נתונים. יש לכם הרד דיסק מוצפן? יופטידו! עכשיו שימו בבקשה את המפתח של ההצפנה פה בכניסה לבית, כדי שכל סוכן ממשל יוכל לראות מה כתוב. או, נכנסתם לאוסטרליה, יש לכם הרד דיסק מוצפן. אם לא תיתנו את מפתח הכניסה לפקיד המכס בכניסה למדינה, לא תוכלו להיכנס. איזה כיף. זהו, ולכן ביתי היקרה, אני מבטיח לך, עד שתגיעי לגיל 18, לא יהיה יותר קיאסקי.
דברים חמורים בהרבה.
נכון.
טוב, אין מה להגיד, אלא...
מזל טוב!
תודה רבה. נועם, עוד משהו?
אנחנו רוצים להגיד אולי, לא יודע, לתגובה הציבורית לדבר הזה, אם היו איזה מחאות, לחשוף את הדברים האלה, למחות נגדם.
משהו קטן על, על, על החברה האזרחית בתוך הנושא הזה. ב-93, כשבאמת התחילו ה-NSA לקדם את הקליפר צ'יפ בתוך, יצא כמו שאמרתי, ה-TSD 3600E, עם NSA Insight, ה-NSA ניסה לקדם את הטכנולוגיה, ועשה כל מיני סדנאות חצי פתוחות, זאת אומרת לאנשים אמריקאים שהם הכירו והם רצו לדבר איתם, והם באמת פרסמו כל מיני נתונים. מט בלייז, שהזכרתי אותו קודם, או שנזכיר אותו בעתיד, תלוי איך אתם תעשו תאריכה, אני אף פעם לא יודע. הזמנים פה זה נורא טריקי. אז מט בלייז וסטיבן בלווין, שני חוקרי אבטחת מידע, היום הם גם נורא עסוקים גם בצד של, של הלוב, משפטים ואיך הדברים האלה עובדים, שלחו את ההודעה על איך זה עובד לרשימת התפוצה, סייקריפט. אתם זוכרים שפעם היו רשימות תפוצה?
קבוצות דיון.
קבוצות דיון, כן.
כן.
אך, אלה היו ימים טובים. האינטרנט היה בלי בוטים. ובאמת התחיל איזה דיון סביב מה הטכנולוגיה הזאת עושה, ובאמת זה עורר את הדיון, אבל הדיון הזה נשאר די בקהל קריפטוגרפי, די בקהל אקדמי. כמובן, ה-EFF וכל האנשים שאחר כך היו נורא מעורבים שם וטענו, לא יכול להיות, מה פתאום, איך אתם מעזים לשים מפתחות מתחת לשטיחוני הכניסה. אחר כך המאמר של מאט בלייז על זה שהוא הראה את הבעיות בליף ובתאינה של הליף על ידי הקליפר צ'יפ, איכשהו זה הגיע לניו יורק טיימס לעמוד הראשי. אפשר לקרוא את מה שמט כותב בסיכום, ביקשו ממנו לפני כמה שנים לכתוב סיכום של הדברים. אז הוא אומר, כן, שלחתי את זה לחבר, והחבר שלח את זה לעיתונאי בניו יורק טיימס, וזה כאילו פשוט התפרסם, בלי איזה קונטקסט וזה. ה-NSA אבל לא כל כך כעס, כי הוא סך הכל היה נורא גאה בטכנולוגיה הזאת. אנחנו גם נותנים פרטיות וגם מגינים על הביטחון הלאומי.
כי זה מאוד מרשים שצופן כזה ממשיך ולא נפרץ גם 30 שנה אחרי.
אז זהו, זה דברים מ-94, זה קצת היה פחות רלוונטי דאז, אבל...
כאמור, מכונת זמן.
מכונת זמן, וואי. בוא נפרוץ לפנטגון במכונת זמן.
לכאורה כביכול.
על סמך...
פרסומים זרים.
ובכל אופן, שוב, לקראת סוף שנות ה-90, זה נראה שניצחנו במלחמות הקריפטו, וכשאני אומר, ניצחנו הקהילה האקדמית, הקהילה של העמותות, המגזר השלישי, כמו שקוראים לזה, בעצם האנשים שמהם אומרים, ניתן לאנשים כוח. כן, אני אגיד שבניסיונות האחרונים של בריטניה ושל אוסטרליה, הייתה כבר חזית הרבה יותר אחידה של מדענים, שהסבירו שזה רעיון גרוע, יצא מאמר דעה מאוד מאוד מפורסם, Keys Under Dormants, שחתומים עליו כל מומחי ההבטחה, הזכרתי קודם את מט בלייז וסטיבן בלווין, היו שם באמת כל ענקי הדור חתומים. אני כן רוצה אבל לשים איזה משהו קצת בקונטקסט, כי דיברנו טיפה על משפט ועל זה. צריך להבין שבשנות ה-90, הצפנת שיחות טלפון זה הדבר. כאילו, כל הפרטיות זה למי התקשרתי ולמה התקשרתי. רואים סרטונים ראשונים של ה-EFF מאמצע שנות ה-90, יש את הסרטון שהם מתקשרים לפיצריה ומזמינים פיצה.
Pizza Palace, is this Mr. Kelly?
Yes.
Thank you for calling again, sir.
I'd like to order a couple of your double meat special pizzas.
Sure thing. There'll be a new $20 charge for those, sir.
What do you mean?
Sir, the system shows me that your medical records indicate that you have high blood pressure and extremely high cholesterol. The total is $67 even.
אם אני מתקשר לרופא משפחה שלי ומיד אחר כך מתקשר למרפאה למניעת מחלות מין ומיד אחר כך מתקשר לאשתי, גם אם אתם לא שומעים מה יש בתוך השיחה, אתם יודעים בדיוק מה קיבלתי בדיווחים הללו.
תיאור צבעוני ומפחיד.
כן, זה הדוגמה הקלאסית של ה-EFF, זה היה לפני עידן החנמלים. לא יעזור, לא יעזור, אני עדיין לא התאוששתי. בכל אופן, כל דאטה רקורדס, ה-CDRים, הופכים להיות נושא נורא נורא חשוב, התוכן של שיחות הופך להיות נורא נורא חשוב. פעם ילדים, התקשורת הייתה הטלפון. כשהיינו רוצים לדבר על משהו, היינו מרימים את השפרפרת ומחייגים.
ומדברים? בקול? עם הפה?
מדברים, כן, אין ברירה, צריך לדבר.
זה נשמע נורא.
זה נשמע נורא, כן. מה אתה עושה עכשיו דארת ויידר?
אני ממשיך את תקופת סופה.
אז מאזינות ומאזינים שרוצים ורוצות.
לדבר.
לדבר איתנו. תעשו את זה, אפשר לשלוח לנו הודעות קוליות.
או פאקס.
2-7-7-6-7-6-6.
קונברסו? למה לא התקנתם קונברסו? אני ציפיתי בפרק של קונברסו, שתגידו אפשר לשלוח.
אתה לא צריך לשלוח קונברסו.
אתה לא צריך לשלוח, אנחנו כבר נמצא את זה בענן. אנחנו כבר נוריד את הדאטאבייס.
כל מה שצריך זה להביט למעלה.
אין ספק ששיחות טלפון זה יותר מאובטח ממדורות השן. לא בהרבה, אבל זה יותר מאובטח.
לא בהרבה.
ויש חייבים לדעות, מדורות השן זה טכנולוגיית התקשורת ענן הראשונה שהייתה.
מעניין אם יש טקסט טו ספיץ' בשפת הבית.
משטרת בדיחות האבא, אתה עצור.
וזה השלב שבו אנחנו מפרדים מכם, שלום סייבר סייבר, נועם רש.
סייבר סייבר אידוק, סייבר סייבר אור.
סייבר סייבר אידוק, סייבר סייבר נועם רייש.
וסייבר סייבר, ותודה רבה לג'וני זילבר שעל המבזקים, ולעומר סנש שעל הסאונד. וליאיר רונן הטכנאי שלנו, ותודה לכם, ותודה על הכל, ותודה וביי, וסייבר סייבר.
סייבר סייבר.
סייבר סייבר.
סייבר סייבר, עונה שישית. מופק על ידי פודקאסטיקו.
פספוסים.
אני רק רוצה לציין שאמרו לי פעם שיש לי קול נורא פוטוגני. בגלל זה הסתפרתי.
לי יש, אמרו, לי יש פנים לרדיו, כן.
פרצוף רדיופוני.
פרצוף לפודקאסט.
זה דרך אגב באמת יורד מהפרק, לא כמו כל האמבושים הקודמים. גם בקצה.
גם במילים, גם בקצה, בואו נקליט את אור על כל מה שהוא עושה, ואז נוכל...
ואז משלים. טוב.
לשחוט אותו. באיומים.
כמובן.